כך אנחנו ממשיכים בספר הקדוש אורות מאת הרב קוק זכר צדיק לברכה. וואה, כבר שאלה? מה הלקח שאנו צריכים ללמוד בעקבות המשט, כיצד להגיב נכון בזירה הבינלאומית לגויים הצבועים? מה עם הגויים השקופים? טוב, מה יש לנו ללמוד מהמשט? שצריך להיות מוכנים טוב יותר כשבאים להרוג אותך. זה דבר אחד. שתיים, מה אנחנו צריכים לעשות? להפסיק להתנצל. כל סגנון מתנצל ומצטער על פגיעה באנשים וכו', זה המשך ההחלשה של מדינת ישראל. אנחנו צריכים לבוא בגאון ובעוז, זה לא אומר, תשמעו, זה זכותנו, עשינו מה שאנחנו רוצים, ואם תמשיכו נהרוג עוד. זה ייתן כבוד לעם ישראל. דבר נוסף, יש עוד משהו שצריך ללמוד, יש פה הרי סתירה פנימית של מדינת ישראל. אם אתה שכנעת את עצמך ואת העולם כולו שעזה זה לא שלך, אז מה אתה מטיל מצור? זו שאלה שאני משאיר פתוחה. ובכן, אחרי כל הדברים העמוקים האלה שאמרנו, אנחנו ממשיכים בספר אורות בעמוד קד. קד, אנחנו בעיצום... מה? אנחנו בעמוד קד, בעיצומו של פרק ב', למהלך הידיעות בישראל, כשהרב כאן מנתח את ההופעה הראשונה של הרעיון הלאומי של עם ישראל. ההופעה הראשונה היא אברהם אבינו. התחלנו, טוב, נקרא שוב את מדיבור המתחיל בראשית. בראשית מתאו של העם הזה, מי זה ראשית מתאו של העם הזה? אברהם אבינו, יפה מאוד. אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור, בעת השלטון הכביר של האליליות, בתומת הפראותה. כן, כלומר, זה כל המסורות שיש בידינו על המונותאיזמוס של אברהם אבינו, ששבר את הצלמים וכו'. כל הדברים האלה לא כתובים בפורש בתורה, אבל הם המסורת של האומה. כן, לא כתוב בתורה שאברהם שבר את הצלמים וכדומה. מה? כן, אנחנו מדברים פה לא על האם יש ישמעאל או עשיו, אנחנו מדברים האם יש פה אמונה. לא אמרתי ראשית אומתנו. אם הייתי אומר ראשית אומתנו, היית צודק בקושייתך. אבל אני ציטטתי את דברי הרב זצ"ל, שאיננו אומר בראשית אומתנו. ולכן אני פטור מלהתייחס לשאלה. נכון? נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זהו על פי פסוק שנאמר על אברהם אבינו. כן, אברהם אבינו בפרק י"ח של בראשית, פסוק י"ט, כי ידעתי ואשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. כי ידעתי. מה? זה מה שאמרתי. מה אני אמרתי? לא, אמרתי למען אשר, רק אמרתי את זה בזריזות מסוים. כן, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען אביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו. כן, זה פסוק בפרק י"ח, פסוק י"ט של בראשית. שמה מתוארת המגמה של הבחירה האלוהית, יש כוונה להקים ציבור שאותו ציבור ישמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, נזכיר שלעשות צדקה ומשפט משמעותו איחוד הערכים, כי הצדקה והמשפט הם ערכים סותרים זה את זה לכאורה. איך אומר התלמוד? אם יש צדקה אין משפט, אם יש משפט אין צדקה. אבל יחד עם זאת, כן, יש יכולת אצל עם ישראל לגלות את האחדות של הערכים, וזה המשימה שהוטלה על זרע אברהם. זוהי השאיפה. אז כל זה נמצא עדיין בראשית המתה, זאת אומרת כשכבר יש הכרזה על הכוונה של הקמת האומה, כבר אז מופיע הרעיון הזה לעשות צדקה, לשמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כאן הרב מסביר על מה מדובר, כי עד עכשיו זה הלשון של הכתוב, לשון הכתוב הוא קצת תמציתי. אז מה הוא אומר כאן? זוהי השאיפה שבא מכוח ההכרה הברורה והעזה והתביעה המוסרית הכוללת והרמה. כלומר, יש פה גם משהו שכלי וגם משהו מוסרי, להוציא את האנושיות מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות. ולאביאנה לחיי חופש מלא הוד ועדן באור האידאה האלוהית, ולהצליח בזה את כל האדם כולו. כן.
מה?
הוד. הוד זה אסתטי. מה ש... זה ההקרנה של האמת בתוך היופי. זה נקרא מזה הוד. מה? אני לא יודע אם זה תביעת עין. שאלת אותי מה, איך אני מגדיר הוד. אני לא מגדיר הוד כתביעת עין, אני מגדיר הוד
כ...
לא, לא, תביעת עין זה מושג אחר לגמרי. לא, זה בדיוק מה שאני לא מסכים איתך. כן, אתה אמרת את זה 3 פעמים ואני שוב לא מסכים איתך, פעם רביעית. אתה אומר שכשאני אומר הוד או אסתטיקה או יופי, אתה מתכוון, אני מתכוון לתביעת עין, דיינו אינטואיציה. לא. אני מתכוון, לא. מה? אז למה אתה מתכוון?
אמרת, זה יופי שמוקרן.
אמרתי שזאת ההקרנה של היופי, של האמת בתוך היופי. זה מה שאני אמרתי. הוד, זאת ההקרנה של האמת בתוך היופי. מה כל כך מסובך בזה? הקרנה זה לא מוחש לעין, אבל זה מוחש לאמת. זאת אומרת, אנחנו לא רואים רק דברים פיזיים בחיים שלנו, אנחנו גם רואים דברים מטאפיזיים. זה שדברים המטאפיזיים הם לא פחות ממשיים מהדברים המושגים בחוש.
הדבר המטאפיזי זה משהו שקשור כאילו ליותר הגדרה פנימית של האדם.
לא, הכרה פנימית של האדם. כלומר, יש דברים שלא צריך בשבילם אינטואיציה, אלא צריך פשוט בשבילם רוממות. זה משהו אחר. בסדר? אבל למה להיכנס כעת לפרטים? אנחנו רוצים להבין את הרעיון הכולל שהרב כאן אומר. אז הרב אומר שהרצון הזה להקים ציבור אנושי גדול אשר ישמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט, ממה הוא נובע? מאיפה בא הרצון הזה? בדרך כלל כשציבורים אנושיים קמים, הם קמים מתוך מגמה אגואיסטית מורחבת. כלומר, אנחנו רוצים שיהיה לכולם לאכול, או רוצים שלכולם יהיה חלק לעולם הבא. אנחנו רוצים שלכולנו יהיה טוב. אבל בסופו של דבר זאת היא הרחבה של מגמה אגואיסטית ביסודה, שבהתחלה נגעה ליחידים והופכת להיות נוגעת לציבור. פה זה בדיוק הפוך. נקודת המוצא של הרצונות של אברהם אבינו, או הרצונות של ההשגחה מאברהם אבינו, זה אותו הדבר, נקודת המוצא היא דווקא תיקון העולם כולו. ומתוך כך, בחירת אומה בין האומות. כן, למשל, הרב קוק אומר בערך אהבה, בספר מידות ראייה, הרב אומר, אי אפשר לאהוב את עם ישראל באמת, אם אתה לא אוהב את העולם כולו. כי הרי למה עם ישראל אהוב? כי הוא העם שעתיד לתקן את האנושות. אם האנושות לא אהובה עליך, אז מה הערך של עם ישראל? כמו שבא מישהו שאל את הרב צביטאו, למה יש כל כך הרבה גויים? אמר לו, מה אתה רוצה בבוקר לברך אשר בחר בנו מכל הג'וקים? זה מה שאתה רוצה. בחר בנו כל העמים, זה גדול. אגב, ציטטתי את זה לפני איזה 8 שנים, את המשפט הזה של הרב צביטאו. מישהו מחה על זה שאני אמרתי שהגויים הם ג'וקים. אז אם מישהו מבין את זה ככה, בבקשה. לא אמרתי את זה. עכשיו, מה?
זה
להביא לחיי
חופש מלא
אור ועדן,
זה המטרה,
תכלית
בכל העולם.
אולי, לא יודע, מה השאלה?
זה סעיף הלב של השאלה, נכון?
אני עוד לא יודע, בואו ננסה לראות.
זה משהו פתקולה, לא?
אני אמרתי שאני מוכן להתייחס לשאלה אחרי שתגמור לסעיף א', אחרי שתגמור את השאלה. לא תצליח ללחוץ עליי, נו.
אם ככה, קשה לי עם נקודה שכשיש שותפות, אז מן הסתם שני שותפים אחרים לכל אחד לתת לעשות שלו.
נכון.
ובמקרה הזה אנחנו שותפים של הקדוש ברוך הוא. עם זה יצאתי לי, תהיה סדר.
נכון.
וזה לכאורה, כאילו, לכאורה, זה זה בלתי אפשרי, בלתי... אין פה אפילו שאלה, ברור שאלה שאנחנו מטיב איתנו, והאסון שאלה עכשיו ברור שהוא מטיב איתנו, ובפרט עם אותם אלה שהתגעו בו, ברור, זה לא שאלה אפילו. אבל הנקודה היא...
לכן לא היה צריך לדבר על זה, כן.
לא, אבל הנקודה היא שבעצם, אנחנו פה בעל מדשיקה, אין זה בעל מדקשות, בעל מדמת, בסדר, אין בעיה. בעל מדשיקה, חייבים לשחק לפי הכללים שהשם קבע פה. ולכאורה, לכאורה, נראה ש... כאילו, מה זה נראה? לכאורה, כאילו, הקדוש ברוך הוא לא עושה את התפקיד שלו בשותפות שלנו, איתנו.
כלומר, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא מקדם את ה-public relations שלנו.
התייחס...
שלו, כן, כן, יפה, 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 זאת שאלה כוללת, שבעצם כבר נשאלה על ידי רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי.
בלשון המעטה לא מקדם.
כן, בלשון המעטה והאילך, כן. בספר הכוזרי נשאלה שאלה מאוד רצינית. מלך כוזר, כשהוא מחפש את דרכו, פונה לפילוסוף, פונה לנוצרי, פונה למוסלמי. לא עולה בדעתו לפנות ליהודי. למה? הוא אומר, הם בזויים. אז אם הם זויים, אז לא צריך לפנות אליהם. מה המשמעות של הטיעון הזה? זה טיעון רציני? בוודאי שזה טיעון רציני. כי אם הקדוש ברוך הוא באמת יהודי דתי עם כיפה סרוגה וסרט כתום באוטו, אז איך הוא מקדם את האינטרסים שלו? איפה הפאבליק ריליישנס שלו? בסדר? זאת השאלה?
כן, עם הרחבה קטנה של ברור שיש היסטוריה ויש מאחורי הקלעים וכולי,
כן, אבל לפחות קצת, משהו, איזה פוש שייתן, משהו, כן.
לפחות לא
זרוק איזה עצר.
מה?
לפחות לא
קיטרוג. לא, שלא יהיה קיטרוג עלינו. כל הזמן כולם נגדנו. באמת, לא בסדר. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות איזשהו אות, איזה יהוב, משהו ככה, שהגויים יבינו, משהו.
זה מעבר לכל
המגדנו,
זה מעבר שיעזור.
אלא זה הפך המגמה.
בדיוק הפך המגמה.
כן, יפה.
אנחנו פה לא נושא שנבין ונאמין בהשם שהכל לטובתנו. הנקודה שזה ממש בפועל קיטרוג, כאילו ממש...
נכון. מה שאתה אומר, אגב, זו התפילה שאנחנו אומרים, כלומר, שאומרים המקובלים לפני שהם עושים מצווה. לשם ייחוד, קודשה בריחו ושכינתה. מה זה קודשה בריחו? מה זה שכינתה? הרב קוק מסביר, קודשה בריחו פירושו המגמה האלוהית המתגלה בכללות ההוויה. שכינתה, המגמה האלוהית המתגלה באומה. ואנחנו רואים שאין התאמה. ולפעמים אפילו יכולה להיות סתירה. ולכן אנחנו עושים את המצווה, לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה, כדי שהמגמה האלוהית שבכללות ההוויה, וזו של כלל ישראל, תתגלה כעניין אחד. נכון? זאת אומרת, סימן שהמקובלים מודעים לחיכוך הזה מלכתחילה. כן? אגב, על יסוד זה קמה הנצרות. הנצרות קמה כדי לפתור את הבעיה הזאת. כן, הנצרות רצתה את התורה בלי עם ישראל. זה בדיוק העיקרון. הם חשבו שהם יפתרו את הבעיה על ידי שהם יגידו שהיא לא קיימת. כן, בסדר?
כי עם ישראל כאומה לא מגלה, לא מתאים לגילוי רצונו בהוויה?
כן, בדיוק, זה מה שהם טענו. הם טענו, כלומר בעצם הנצרות היא התנועה היהודית האנטישמית הגדולה בעולם, שרצתה מתוך אהבת התורה לשנוא את ישראל. כן, משהו כזה. כן. ובעצם השאלה שאתה שואל היא שאלה שחוזרת בכל דור ודור. זו שאלה מאוד מאוד רצינית. האם האסטרטגיה שבה הקדוש ברוך הוא משתמש היא אסטרטגיה נכונה או לא? בסדר? זאת השאלה.
כן, אבל שנייה רחבה.
כן, בבקשה.
אני לא כמובן קטונתי מלבוא ולומר הסתורת דרכי השם לא מחשבותי וכו', אני אין שבוא וכבול וכבור על דרכי השם. אבל עוד 230 שנה מקסימום היא כבר מגיעה לביתה. וצריך לי הביטוי, אבל כל אלוהים יכול להגיע לביתה. ואנחנו מצפים
לזה
שהשם הוא
אלוהים,
השם יכול להגיע לתלסטריה.
כן, אתה אומר ככה, זה שהקדוש ברוך הוא ישתמש בג'וקר זה לא חוכמה. כן, שדברים יעבדו כמו שצריך, נכון? בלי קטסטרופות, בלי מלחמת גוג ומגוג, בלי אפוקליפסה, נכון?
אנחנו לא נגיע לפרטים האלה, אני אומר ש-5,770 שנה כבר עבור, כמה שעות,
230
שנה, אלוהים יכול
לגול בעיטה,
אבל השם, שהוא
אלוהים,
הוא יכול, רק הוא
יכול לשאר
לכולם, זה
הראשון. כן, כן, כלומר, אתה אומר שהיית רוצה, אם אני אתרגם את זה לשפה שלי, שהתהליכים יהיו תהליכים, הייתי אומר, ידידותיים למשתמש. אני חושב שהבנו את השאלה. בסדר? לכן אין צורך לנסח אותה בדקדקנות יתרה, כי אני חושב שהעיקרון הכללי ברור. בסדר?
לא מזה לרצון לקבל המשתמש.
הבנתי. טוב, אני גם רוצה להגיד משהו פה. בסדר? התשובה היא שבשביל זה כתב הרב קוק את למהלך הידיעות בישראל. כדי שנבין איך זה מתפקד. לכן אני מאוד שמח ששאלת את השאלה הזאת. כי זה מסביר, כמראה עד כמה הניתוח של הרב קוק הוא הכרחי. המחכמה שאנחנו צריכים את הדבר הזה. כן? אנחנו רוצים אולי לציין מה שהכוזרי אמר על זה, כן? לפני שניכנס מה שהרב קוק אומר על זה. הכוזרי, שבאמת היה מוטרד מזה, כלומר רבי יהודה לוי בעצם, היה מוטרד מזה, שהקדוש ברוך הוא עושה לעצמו יחסי חוץ כל כך גרועים. גם חבקוק הנביא, אגב, יש לו טענות כאלה. כן? כל ספר חבקוק, אם תסתכל, זה ספר קצר, שלושה פרקים, כל כולו השאלה שלך. כן? רבי יהודה לוי אומר, שהקדוש ברוך הוא סידר, שגם בעולם שבו ישראל מושפלים, הקדוש ברוך הוא הניח עקבות כאלה, שכל אדם ישר בסוף יגיע אל האמת. כלומר, אם אתה מספיק ישר ואמיתי, תשאל את השאלות בלי פחד, מתוך הפילוסוף תגיע לנוצרי, מתוך הנוצרי למוסלמי, מתוך המוסלמי לישראל. כלומר, בסופו של דבר. אז כך שנכון, זה לא המצב הרצוי, אבל עדיין הפתח קיים למי שמעוניין. כן, ברור. עכשיו, יכול להיות, האמת היא שהרב קוק באורות הקודש מעריך קצת יותר בדברים האלה, שזה גם טוב שיש אי הבנה. כלומר, יש תפקיד לאי ההבנות בעולם. זה שלמשל, אני שייך למגזר מסוים שמתנגד למגזר שלך, ואני לא מבין בכלל איך אפשר לחשוב כמוך, ואתה בכלל לא מבין איך אפשר לחשוב כמוני, אומר הרב קוק, זה ממלא פונקציה חשובה. כי על ידי כך, כוחות שונים הנצרכים לתיקון העולם מתפתחים בלא הפרעה של הכוח האחר, ולכן הבלגן הזה יש לו גם תפקיד. אבל זה כללי מאוד. איך זה מתברר במציאות? בשביל זה יש לנו פה את הרב קוק. בסדר? עכשיו, אני רק רוצה, עוד לפני הרב קוק נכתבה כבר תורה שבכתב, יש בתורה שבכתב משהו מעניין. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך ואשיך לגוי גדול. חז"ל ניסחו את הפסוקים האלה בסגנון שלהם, אמרו, כל העולם כולו מעבר אחד, ואברהם מעבר אחד. עכשיו, אם נחשוב על הדברים האלה, בואו נחשוב באופן קר. מה משמעותו של משפט כזה? זה בערך כמו אדם שנכנס לחדר שבו נמצאים 100 אנשים. כן? אף אחד לא שם לב בהתחלה שהוא נכנס, אחר כך הוא נכנס ואומר, אני ואתם. זהו, זה שני המילים שהוא אמר. אני ואתם. מה התוצאה המיידית של משפט כזה? שנאה, פשוט.
עלות ברזל.
כן, התנגדות. כלומר, ברור שברגע שאתה הצבת את עצמך מול קבוצה, לא משנה בשם מה, אתה יצרת לחץ של התנגדות. אבל, אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא סידר מראש את האנטישמיות. מוכרחים להניח. זאת אומרת, שנאת ישראל היא מובנית בעצם האמירה, אני לעומת אתם. אלא, שאם אתה מסוגל לשנוא אותי, אז דבר אחד ברור, שאתה כבר לא אדיש לי. אם אתה שונא, אתה עשוי גם בבוא הזמן לאהוב. כלומר, השנאה היא ההתחלה של האהבה. ומדוע עשיתי לעצמי את זה, שאני הבאתי עליי את שנאת העולם כולו? כי אני רוצה תיקון העולם כולו. כלומר, במילים אחרות, להיות יהודי זה לא כל כך כדאי, אבל זה אידאל. זה היה כוויכוח העתיק שלנו. זאת אומרת, יש אידאל בעצם העמדה הזאת, שהיא באה לשם תיקון העולם. זה מה שהרב כאן אומר, שהנה, אני כאן קורא בפנוכו, רגע, זאת היא השאיפה, שבא מכוח ההכרה הברורה והעזה והתביעה המוסרית הכוללת והרמה, להוציא את האנושיות מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות, ולהביאנה לחיי חופש מלאי הוד ועדן באור הידיעה האלוהית, ולהצליח בזה את כל האדם כולו. עכשיו, אם התהליך צריך לקחת בערך 4,000 שנה, מה זה לעומת הנצח? זה כלום. רק 4,000 שנה, עם כמה שויבודים, חורבנות, שואה וכדומה, אבל סך הכל, בסוף הכל בסדר. לא, נו, מאברהם אבינו עד עכשיו, בערך 4,000 שנה, אנחנו עושים את התהליך, כן, בערך.
אולי סנאריו קצת שונה, שזה לא מישהו בא לחדר ואומר, אני ואתם,
כן.
אולי
זה בא לחדר
ואומר, אני, פה בשביל אתם.
כן, אבל זה לא משנה הרבה. כי מישהו אומר, אני בשביל אתם, כן, אבל ברגע שאמרת אני בשבילכם, בשביל לשרת אתכם, ברגע שאמרת את זה, אמרת אני ואתם. רגע, שים לב, לכן אני אמרתי שזה לא משנה מהו התוכן שבשמו אני אומר אני לעומת אתם. עצם ההבחנה הזאת זה יוצר, זה יוצר מתח. מובן? כן. רק שנייה. לפי דבריו של הרב על מקומו של עם ישראל בין העמים, שהעם הנבחר צריך לתת מקום לכל הגויים, אולי גם לתת מקום לשנאתם של ישראל. האם ישראל יכובד יותר כאשר הוא לא יהרוג את הגויים? המשך. המשך. הרב אמר בבוקר שעם ישראל יהרוג יותר, כך יכבדו אותו יותר. כן, ברור. כלומר, כפי שאמר פעם אחד מידידיי בצוות של מכון מאיר, מי שעושה מעצמו סמרטוט, עושים בו ספונג'ה. כלומר, אם אתה רוצה שיכבדו אותך, תראה שיש לך משהו בבטן. ברגע שיש לך משהו בבטן, פתאום מתחילים להקשיב לך. זאת עובדה, ככה התפקוד של בני האדם. איך אמר החכם בכל האדם? חוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים. עכשיו, האם צריך לתת מקום גם לשנאת ישראל? זה אל תדאג, הקדוש ברוך הוא כבר מטפל בזה. כן, מה אתה אומר? אני זה משהו אחר לגמרי. כלומר, כשהגויים במהלך ההיסטוריה ראו את עצמם בתור עיקר, אין לך עם כמעט בעולם שלא ראה את עצמו כעם סגולה. ברור. לכולם היה ברור שהכוונה שם היא ההשלטה של זהות אחת על שאר הזהויות. כלומר, זה אימפריאליזם. כלומר, מה שאני מייצג הוא כל כך טוב שאני מוכר לכם את זה. לא רק אני מוכר, אני כופה לכם, עליכם את זה. כלומר, משל נפוליאון החליט שלהיות צרפתי זה הדבר הכי טוב שבעולם. לכן הוא הסביר שכל האירופאים צריכים להיות כאלה. כן, ורגע, רגע, הבריטים עשו אותו דבר עם הקולוניאליזם הבריטי. היום האמריקאים משוכנעים שכל אדם על פני כדור הארץ הוא אמריקאי שאו שיודע את זה או שעוד לא יודע את זה. כלומר, אצל חלק מהאנשים הסגולה האמריקאית כבר בגילוי, אצל אחרים היא עדיין גנוזה ועתידה להתגלות על ידי שימכרו לו קולה. כן? זאת אומרת, יש כל מיני אופנים של אימפריאליזם או תרבותי או פוליטי או כלכלי וכדומה. העמדה של להיות סגולה מכל העמים זה בדיוק ההפך של האימפריאליזם. זה בדיוק ההפך. כי זאת עמדה שאומרת רק אני אני, אתם תישארו אתם.
רק אני משרת אני אתכם.
כן, בדיוק. אז זאת אומרת רק אני אני ואתם תישארו אתם. אני אעזור לכם אולי להיות אתם, אבל אתם תישארו אתם. כלומר, זה מאוד מעניין שדווקא היהדות שרואה את עצמה סגולה מכל העמים, לא פיתחה שאיפה של אימפריאליזם רוחני, או תרבותי או פוליטי. נכון? חוץ מאשר נגיד במרחב של המזרח התיכון, מהנילוס ועד הפרט. נו, קטן. רק עד הפרט, זה הכל. כן? מה עם קמצ'טקה?
כן? אני יוצר כבר התנגדות, אמרנו.
מה?
אני יוצר התנגדות.
אני יוצר התנגדות, אמת.
גם שלי יוצר התנגדות.
גם מי?
גם שלי.
שלי?
גם יוצר, כאילו, בברכי אבות. שלי שלך ושלך שלך.
ביטוי שלי.
כן, גם יוצר התנגדות.
נכון, נכון. אבל זה משהו כללי, זה אוניברסלי מה שאתה אומר. בכל העולם יש מה שנקרא רכוש. כלומר, זה לא אנחנו המצאנו את זה, וזה לא קבוצה מסוימת שהמצאה את זה. זה בכל העולם כולו, יש מושג הרכוש. השאלה אם מושג הרכוש הוא מוצדק או לא, על זה הייתה ביקורת המרקסיסטית. בסדר, אבל זאת בעיה ששייכת בעולם כולו. כן, בבקשה.
אולי
האם אין אפשרות שרבנים יסבירו לגויים את זה? זה מה שאתה שואל? ודאי שרבנים מסבירים את זה לגויים, ואני בעצמי עשיתי את זה אגב, אבל כן, אבל העניין הוא, כמו שאתה אומר בצדק, זה לא צריך לעבור מרבנים פרטיים. מצד האמת זה צריך להיות ממוסדות האומה, גם הפוליטיים והרבניים. וזה כנראה, הם עדיין קצת רחוקים מלהבין את זה, כנראה מתוך שכנראה רבנים עוד לא הבינו למה שהם יתקנו את העולם. כן, 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 בהחלט. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אתה לא צריך עכשיו שאני אתן לך עכשיו רשימה של שמות. כנראה שזה עדיין דבר שקשה לנו לתפוס, שהקדוש ברוך הוא פועל מעבר לספרייה של בית הכנסת. אוקיי, הלאה, כן.
אין בכלל מה לתת לאומות, כי לא בטחות שלא נמצאת נוח ברמה שנוכל ללמד אותה.
בוא נבדוק, אז בוא נראה מה התוכנית פה. זה בשביל זה הרב כותב את מה שהוא כותב. בוא נראה. קודם כל יש פה אם כן מגמה של הקמת ציבור כזה. כן? ציבור כזה שתפקידו יהיה, מתוך הצלחת התוכנית בתוכו, תפקידו יהיה להביא לתיקון העולם. כמו שאנחנו רואים, אפילו אברהם אבינו הבין שזה יהיה ארוך הסיפור הזה, כן? הוא לא חשב שהוא יפתור את זה על ידי כמה שידורי אינטרנט וזהו, כן? כן, הוא הלך עם ראייה לטווח ארוך. על זה אמר יחזקאל הנביא, אחד היה אברהם בארץ. אז אחד היה אברהם בארץ, הוא היה מול כל העולם כולו. זה עמדה נפשית, אני לא יודע אם זה אפשר להבין כמה גדולה של אברהם אבינו. תבינים, אתה מחליט יום אחד, אתה קם בבוקר, ואתה אומר, מה שאני עושה, זה יתקן את הכל. לא פשוט, כן.
הרב, אז מה אמורה להיות ההתייחסות של ישראל כלפי ישראל?
אנחנו עכשיו עסוקים במשהו הרבה יותר חשוב מאשר השאלה מה לעשות כלפי אנטישמים וכדומה. אנחנו עכשיו עסוקים בללמוד את מה שהרב קוק אומר על התפקיד של עם ישראל. אם אנחנו לא נלמד את הרב קוק, לא נוכל לענות על השאלות שאתה שואל עכשיו. יכול להיות, אבל אני מסביר שאם אנחנו רוצים איכשהו לעשות משהו בעולם, אנחנו צריכים קודם כל ללמוד, כי אם אתה לא תלמד אתה לא תבין מה אתה עושה. ולכן הצעתי היא שאני לא אתייחס לשאלה שלך גם אם תשאל אותה פעם רביעית, בגלל שמטרתי היא ללמד פה אורות. ולמה מטרתי ללמד אורות ולא לענות על השאלה שלך? כי אני רוצה לגעת בשורש הדברים. אתה עוד פעם ממשיך, אז אני מסביר. שאלתך מתוך אורות, זאת אומרת שאתה למד את האורות, אבל הציבור עוד לא למד אורות. ואני אומר אפילו יותר מזה, אני בזה מביע מחאה על בזבוז הזמן ומניעת ההתקדמות שיש בהתעקשות הזאת. אמרתי את זה יפה? הלאה. טוב, עכשיו, למילואה של שאיפה זו, הנה, עכשיו אנחנו נלמד מה שהרב אומר. למילואה של שאיפה זו, צריך דווקא, עכשיו פה נקודת המרכז של הדברים, שציבור זה יהיה בעל מדינה. זה חידוש. כלומר, עד עכשיו, כל מי שרצה לתקן את העולם, לפני אברהם אבינו ואחרי אברהם אבינו, לא חשב שבשביל לתקן את העולם הוא צריך להקים מדינה. וכאן הרב אומר, צריך מדינה. למה? בואו נראה. סולוס המדינה, פוליטית. וסוציאלית, כלומר עוסקת גם בפוליטיקה, גם בחברה, וכיסא ממלכה לאומית, ברום התרבות האנושית, עם חכם ונבון וגוי גדול, והאידאה האלוהית המוחלטת, מושלת שמה, ומחיה את העם ואת הארץ במאור חייה. זה אידיליה ממש. השאלה, בשביל מה? הנה כאן, זה אחד המשפטים החשובים ברב קוק. אפשר לעצור את הקריאה של המשפט החשוב ברב קוק, כי כמו כל דבר חשוב, הוא בדרך כלל נעצר על ידי שאלות באמצע, וגם זה ימנע מאיתנו להגיע לעיקר. זה אפשרי, זה טוב. אבל בואו, אני מציע בכל שנקרא את המשפט. למען דעת, שלא רק יחידים, חכמים מצוינים, חסידים ונזירים ואנשי קודש, חיים באור האידאה האלוהית, כי גם עמים שלמים, מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני. עמים שלמים, הכוללים בתוכם את כל הסדרות האנושיות השונות. מין רום האינטליגנציה, במובן הרוסי של המילה, כן? כלומר, השכבה מתורבתת. האינטליגנציה האומנותית, הפרושית, המשכלת והקדושה, עד המערכות הרחבות הסוציאליות הפוליטיות והאקונומיות ועד הפרולטריון לכל פלגותיו אפילו היותר נמוך ומגושם. כלומר, אומה זה מורכב בהכרח מחכמים וטיפשים, עשירים ועניים, צדיקים ורשעים. ילדים וזקנים. כלומר, יש הכל, גברים ונשים. זאת אומרת, מה? זאת אומרת, שבדרך כלל, בחברה, יש שכבות שכבות, מעמדות מעמדות. מי עוסק בעניינים אלוהיים? כמה יחידים, נזירים, פילוסופים, אנשי דת, וכל השאר מחוץ לעניין. אומר הרב, המטרה כאן היא לגלות את קדושת הכלל, שדווקא מתוך השותפות של כל חלקי האורגניזם הלאומי, דווקא שם מתגלה האידאה האלוהית. כלומר, כל זה, או השכינה באומה. בבקשה.
למה לא יכול להיות
כזה
בגולה?
מה?
בגולה.
בגולה, אין לך מסגרת לאומית. אני אין לך יותר מזה. כשהיינו בגולה, אנחנו ראינו איך שהגויים מתנהגים, ואנחנו שידרנו להם, לגויים, את השדר בלהלן. אתם הגויים רעים. נכון? מה ענו לעצמם הגויים כשהם שמעו את הביקורת היהודית? שלא נאמרה במפורש, אבל היא שודרה. חכמים שכמותכם, אתם בגטו, אין לכם התמודדויות כמו שלנו. אם הייתה לכם מדינה כמונו, הייתם רעים כמונו. זאת אומרת שלגויים לא היה שום אפשרות לקלוט את המסר שלנו. אחרי כמה אלפי שנים הקמנו מדינה. חרדה בעולם הגוי כולו, אם הם יצליחו זה יקטרג על כל מה שעשינו עד עכשיו. לכן אחד הניסיונות הגדולים של האנושות זה לגייס את כל המשאבים כדי להוכיח שמדינת ישראל היא רעה. זה הכרחי לקיום שלהם המוסרי.
המדינה הזאת צריכה להיות הכי חזקה בעולם פיזית.
האם היא צריכה להיות הכי חזקה פיזית בעולם? אולי, לא יודע. דימונה אתה אומר? כן. אולי, לא יודע. היא צריכה להיות חזקה. מדינה צריכה להיות חזקה באופן כללי. זה שאיפתה של מדינה להיות חזקה, שלא יאכלו אותה. כן. אנחנו רואים שהגויים מתנהגים רע. יש הרבה רשע בעולם. בהרבה גויים יש הרבה צדדים של רוע ורשע. כן, זה נכון, נו, אז מה? אנחנו רואים את זה, לא?
כלומר, אני לא... אם אתם תהיו עם, אז גם אתם תהיו
רעים. כן, כן, כן. כי ברגע שתיכנסו לריאליה של העולם, תצטרכו להיות רעים. כן, ברור. והנה, מה התברר? שאנחנו הקמנו מדינה, ואנחנו העם הצדיק בכל המדינות בעולם.
ולשתתנו.
זאת האמת. זאת האמת.
האמת, אבל זה לא...
זאת האמת.
לא משודר מול העולם.
זה, אנחנו לא מאמינים בזה, אבל זאת האמת. שאנחנו המדינה הצדיקה ביותר בעולם, שמסוגלת במשך 60 שנות מלחמה מתמדת להישאר דמוקרטית ולתת יחס יותר מהוגן למיעוט עוין בתוכה. זה מדינה המטפלת ברגישות רבה בכל הבעיות הסוציאליות ואחרות, ושכל פעם שהיא עושה אפצ'י היא מתנצלת. אז אנחנו העם הצדיק בעולם. זאת היא האמת. גם טיפש ממילא, עד כדי טיפשות. זאת אומרת, לא, באמת, זאת אומרת שאנחנו מהווים בעיה מוסרית אמיתית עבור האנושות. כי אם לא, זה לא מובן, עד כדי כך, האיפה ואיפה שיש בעולם, זה בלתי אפשרי. פגשתי לפני כמה חודשים, בחוץ לארץ, גוי אחד שאמר לי, אני לא ישן בלילה. כשאני שומע את היחס של התקשורת הבינלאומית למדינת ישראל. לא יכול לישון. הוא אדם ישר. איך אפשר? הוא רואה בזה נפילה של כל של כל העולם המוסרי. לא רק הוא, פגשתי כמה כאלה. כן, בבקשה.
דיברנו על הרשות באנושות, וזה באמת...
באמת, כמה זה גדול, כמה זה עמוק, הקלקול
במין האנושי, אז אני שואל,
האם
באמת אפשר לחשוב שזה יתוקן בלי
הנהגה
ניסית,
תרבות... ודאי שזה אפשר. אנחנו פה כדי לתקן. איך? בואו נראה. אנחנו פה מייצרים בעצם דגם לייצוא. כלומר, אנחנו מראים כיצד אפשר לעשות מדינה קדושה. לא מדינה דתית, שימו לב טוב טוב. הרב פה לא מדבר על דתיות. הוא מדבר מדינה שבה האידאה האלוהית מופיעה בכללות מערכות החיים. שבעצם האידאה האלוהית פורצת דרך מכלול התרבות והמערכות של המדינה. מתוך כך, אנחנו יכולים ללמד את העולם כולו, כיצד להקים גויים קדושים. שימו לב למה שאומר הנביא זכריה, בפרק ב', בהפטרה של פרשת בהעלותך, שקראנו מתי? השבת. ואנחנו קוראים את זה גם בחנוכה. יש אפילו הזה שיעור של הרב הדרי שהוא עבר השבוע. מה נאמר בפרשה, במכון מיר פה? איך כתוב? רוני ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. מה זה גויים רבים? אומות. והיו לי לעם. שימו לב, זה ביטוי חריף ותקיף מאוד של הנביא. בערך כלל אנחנו אומרים, מי זה העם של הקדוש ברוך הוא? עם השם? אנחנו. מה הם? הם לא עם השם. נכון, אבל הם עתידים להיות. כלומר, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם, לא שהם יתגיירו, שימו לב. הם ילמדו מאיתנו כיצד להיות הם עצמם. כן, בבקשה.
אמרנו שמעברה נאמר ונלכו בך כל משפחות האדמה.
נכון.
ולכאורה זה סותר את זה שאנחנו אומרים שהם יכולים לשמור את הזהות שלהם.
משפחות? למה, משפחות זה לא זהות?
משפחות זה לא אומות.
נכון, אתה צודק. אתה צודק. כלומר, זה שלב ראשון. בהתחלה זה גויים, בסוף זה בפרק ב' של זכריה. אחר כך בפרק י' ד' של זכריה יש התפתחות. והם הופכים מגויים למשפחות. נכון? שים לב, בסוף פרק י' ד'. שם אני כזה, פורש. אבל בהתחלה, שלב כזה.
זה אומר שבעצם אנחנו, גם יש פה איזה יסוד אינטריאליסטי.
לא.
לא אינטריאליסטי, אבל הם לא יכולים בסופו של דבר לשמור את הזהות שלהם.
למה? זה בדיוק ההפך.
משפחות.
לא. המעבר מגויים למשפחות, זה ביטול היסוד המדיני. כלומר, הלאומיות בתור ישות פוליטית, לפי הרב קוק זה רשע. כי זה סך הכל סוג של אגואיזם מורחב. אם אני שייך לאומה, הבן של, בן לאומה השנייה הוא זר. אם הוא זר, הוא מופקע מהאנושיות. אנחנו כן, מדוע? אני אסביר מדוע. כי אנחנו האומה היחידה שהמוטיבציה לקיומה איננו האגואיזם המורחב, אלא תיקון העולם. וזה כמו שהרב מסביר. כשמלכתחילה הוא תוכנן לעשות את אברהם לגוי, זה לשם ונברחו בך כל משפחות האדמה. יחד עם זה, הרב מסביר בעמוד קוף סמך, בספר הזה שאנחנו לומדים, שכאשר אנחנו נגיע לתיקון ההוא, משהו יוקהה במחיצה הקשה שבין ישראל לעמים. בבקשה. זה כנראה קשור לאיגרות של הרב, למשל איגרת י"א, אני חושב, שם, על רבי מאיר, שם מדבר על היסוד של המחיקה בתורה, שמשהו צריך להימחק שם. כן.
הרב מסביר פה שדבר חיוני זה בעצם הקמת מדינה, בכדי שהדבר הזה קיים.
איפה ההבטחה למדינה בפרשת לך לך?
לא בפרשה,
בפסוק הראשון. איפה ההבטחה למדינה בפסוק הראשון של לך לך? זה מה שאתה שואל? בוא אני אענה לך. כתוב, אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי.
מדינה איפה?
גוי, בארץ, קוראים לזה מדינה. ענת מה שאני אומר? אל הארץ אשר הרקע וישך לגוי. גוי זה ישות פוליטית. אתה מחבר את זה לארץ, זאת מדינה. בסדר? בבקשה. אגב, פעם מישהו אמר לי בחוץ לארץ, הייתי עם סטודנטים יהודים מבריקים, חכמים, אינטליגנטים, סמארטים כאלה. ואחד אומר לי, מה אתה מדבר על לאומיות? הרי היהדות היא אינדיבידואליסטית, לא? אמרתי לו, מעניין, איפה ראית את זה? הוא אומר, כתוב מפורש, לך לך, אל עצמך. ברור? אתה רואה איך אפשר לקחת דברים מפורשים ולהגיד הפוך, אם רוצים. אז מה? זה לא. קודם כל, מה הפסוק אומר? לפי שאתה אומר לי, מה רב נחמן אומר? מה הפסוק אומר? אל הארץ אשר אראך וישך לגוי גדול. זה גם רבי נחמן קרא. אחרי שאתה יודע את זה, יש עוד יסוד פנימי, לך אל עצמך. אבל אני תמיד רוצה להזכיר דבר שאולי לפעמים שוכחים. היהדות, סליחה, החסידות קיימת על בסיס של יהדות. בסדר? חשוב לזכור את זה. כן, בבקשה.
זה גול עצמי, כי אני גם שואל מלא שאלות ולא תעפר, אבל כל פעם אני נגיע לפתרון הזה, לשמוע איך הרב הוא קומה הזה, כי זה פעם ששגר, צריך לחכות את שבוע עכשיו, עד שנשמע את הפתרון הזה, אי אפשר ככה.
למה?
מה למה?
זה לא רק שאותו שבוע תשמע את זה, זה הרבה שבועות, כי זה מהלך העדות בישראל, זה פרק ארוך.
שבוע ונתחיל לשמוע
את פרוד. אז מה הבעיה שלך? מה אתה רוצה?
אני אגיע לרב הביתה.
לא, לא מנתי מה אתה רוצה, מה לא...
נתקדם.
אתה רוצה שנתקדם?
אני יודע שאני מעט הרבה, סליחה, תהיתי, אבל אני...
אז קוראים לזה גול עצמי, אתה אומר.
לא אכפת לי, אבל אכפת לי שנגיד...
בסדר. רגע, יש פה... אבל אתה רואה מה שקרה? תסתכל, תסתכל רגע, אבישי. אתה רואה מה שקורה פה? טוב. אבל אם אין אני ואתם, אין שום ייחודיות ויש קומוניזם או טוטליטריות אחרת. יש רק כלל ואין זהות פרטית. כן, נכון, אבל אז אפשר להגיד, לא אני ואתם, אלא אני ואתה 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 ואתה. כשאתה אומר אני ואתם, זה כבר ייחודיות שיש בה משהו מן ההתנסות לכאור. אז איך זה שמכנים אותם חכמים או רבנים, רב שווה גדול, הרבה, ולפי חוסר ההבנה שאלוהים נמצא גם מחוץ לספריית בית הכנסת, הם לא הבינו את התורה ומהי התורה, זה נקרא קטנות מוחין, סליחה עם השאלה מטריסה, אין כוונתי להכעיס. לא נעים, מה אני אעשה? טוב, על מה אתם מדברים? השחיתות הציבורית רק הולכת וגוברת, דווקא היחידים הם טובים. מעניין מאוד, זה שאנחנו כל כך רגישים לרגישות, לשחיתות הציבורית, זה בגלל שאנחנו יודעים מהו האידאל שלנו. ומה עם המעקבים של פס הייצור שאנו רוצים לייצא? החבר'ה המסנעים, כתוב שיצאו. אז מתי כבר יצאו? כן, כתוב, מארסייך ומחריבייך, ממך יצאו. זאת אומרת שהם יעזו אותם. מתי כבר יצאו? מה המקור באורות, בבקשה? המקור באורות, אנחנו לומדים עכשיו עמוד קוף דלת. שלום לכבוד הרב, וכשאותם גויים באמת ילמדו כיצד להיות קדושים, מה יהיה ההבדל בינינו לביניהם? פשוט, יש המשך בפסוק שמה של זכריה. מה הוא אומר? הוא אומר, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם, ושכן... סליחה, אני מכיר את הפסוק. תודה. אתה רוצה לבוא להגיד את הפסוק במקומי? אין בעיה. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם, ושכנתי בתוכך, וידעת כי השם צבאות שלחני אלייך, ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד. בירושלים, הס כל בשר מפני השם, כי נאור ממון קודשו. זאת אומרת, שימו לב מה אומר הנביא. ברגע שהגויים עולים למדרגת ישראל, אז ישראל הופכים להיות ממלכת כהנים. אנחנו מתפקדים ככהונה. ואז הכהנים שלנו הופכים להיות למדרגת כהן גדול. והכהן הגדול שלנו הופך להיות סופרמן. וסופרמן הופך להיות בטמן. כן. טוב, כיצד מתייחס הרב למדינת ישראל כמדינה המוסרית בעולם, וכהוכחה מציג דווקא את תכונות האופי המעידים על חולשתה של המדינה כנטייה להתנצל יתר על המידה ולרחם על אכזרים? האם באמת בכך מתבטאת הצדיקות שלנו? גם בזה. זה בדיוק מה שהאסלאם מבטא חזק מאוד בשנים האחרונות. הוא, העם, הדת, היחיד שתפקידו לתקן את כל העולם ולגאול את כל העמים. מה ההבדל? ההבדל הוא פשוט מאוד. הוא חושב שתיקון העולם הוא על ידי שהוא ישליט את הזהות שלו על אחרים. אנחנו בכלל לא. אנחנו רוצים להשליט את הזהות של עצמנו על עצמנו. ומתוך כך יש הקרנה לאומות העולם, לכל מי שמעוניין לבוא. איך אומרים? כתוב שמה שביום ההוא נכון יהר בית השם בראש ההרים ונישא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים, מי שמעוניין יבוא. החסידות קיימת על בסיס היהדות, גם הנצרות לא. הנצרות באה להחליף את היהדות, ואילו החסידות באה להוסיף על היהדות. זה משהו אחר. אז זה ודאי שאין מה להשוות מתוך כך. אני... כן, מה אתה רוצה?
אמרנו מקודם שבעתיד לבוא יבוטו הלאומים.
נכון.
יהיו משפחות.
נכון.
בכלל זה, המצב הזה של לאומים נוצר במידה בובל, אז למה בכלל זה נוצר אותו לדבר?
למה נוצרו הלאומים?
כולם היו לאום אחד, שפה אחת.
נכון, נו, אז מה השאלה? לא הבנתי.
השאלה למה נוצרו הלאומים, בעתיד לבוא הם יכולים להתפטר.
למה נוצרו הלאומים?
כן.
כדי להציל ממגדל בבל. כי מגדל בבל היה משהו נורא והיום. מגדל בבל בא לבטל את כל הייחודיות של האדם. האדם הפך להיות אחד המכשירים לבניית המגדל. כלומר, היא נוצרה אחידות. האחידות באה לבטל את הזהות הפרטית. כדי להציל את האנושות מזה, נוצרו הלאומים. אלא מה? הלאומים מביאים למלחמה, שזה גם כן גרוע. כלומר, אתה במטוטלת בין שני רעים. או הרע של האחידות, או הרע של הפירוד. אז מה הפתרון? לא אחידות ולא פירוד, אלא אחדות. אחדות, הכוונה שכל אחד שומר על הזהות שלו, יחד עם גורם מלכד. הגורם המלכד, אנחנו מתנדבים להיות הגורם הזה. בסדר? לכן, אנחנו מלכדים על ידי שכולם סודים אותנו, תוך כך אוהבים. זה כתוב, שפוך חמתך אל הגויים, אשר לא ידעוך, זה לשון רבים, והממלכות אשר בשמך לא קרה הוא, זה לשון רבים, כי אכל את יעקב. מה זה אכל? לשון יחיד. כשהם נגדנו, הם אחד. בבקשה.
לכאורה
לעתיד
לבוא התפקיד שלנו
להפוך
להיות תפקיד דתי,
ועכשיו
אנחנו
כל הזמן
אומרים על לחיות את החיים בכל...
השאלה יפה, אתה שואל, האם התפקיד שלנו לעתיד לבוא היא תפקיד דתי כלפי האנושות, אתה שואל? כן,
בניגוד
לאחר שאנחנו... הבנתי, זו השאלה. כן, ואני רוצה גם לענות עליה. כן, התשובה היא שזו מחלוקת רש"י ותוספות במסכת סוכה, כיצד להסביר מה עם ישראל יעשה כשהוא ילמד תורה את אומות העולם. הרי יש סוגיה במסכת סוכה על זה, במסכת מגילה, סליחה, במסכת מגילה, דף וב, והסירותי דמיו מפיו, ושיקוציו בין שיניו, ונשאר גם מול אלוהינו, והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי, אלו תיאטראות וקרקסאות שבאדום, שעתידים אלופי יהודה ללמד בהם תורה ברבים. אז מרש"י משתמע שזאת תהיה תורה דתית, ומהתוספות שזאת תהיה תורה חברתית. עיין איגרת תף תף עין וב, בעמוד השני של האיגרת, בפסקה למטה. הרב דן בזה.
איזה איגרת?
אני אמרתי.
לא, איזה איגרות הראייה?
סתם איגרת, זה איגרות ראייה, מה?
לפי הרב קוק, אנחנו מאוד מתרחקים מהמטרה. עכשיו אם תגיד לי שירידה לצורך העלייה, או תגיד לי חבלי...
למה אנחנו מתרחקים מהמטרה? לא הבנתי.
כן, לתקן את העולם, תראה מה מצב עם טורקיה, אתה יכול להפס
אותה? תראה, יש פה שתי אפשרויות. יש אפשרות, או שאנחנו נפעל את הפעולה שלנו, זה תמיד ככה בכל ההיסטוריה, או שאנחנו פועלים את פעולתנו מיוזמתנו, ואז הכל הולך בדרכי נועם, או שאנחנו לא רוצים למלא תפקידנו, ואז הקדוש ברוך הוא עושה את זה על ידי מלחמות. ואת מלחמת גוג ומגוג, מה זה? זה אופציה, זה לא הכרחי, אבל זאת אופציה. מה התולדה של מלחמת גוג ומגוג? והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים וידעו כי אני השם. זה אפשר. אפשר למנוע את זה על ידי שאנחנו נקדם את פני הרע ונמלא את תפקידנו כלפי האנושות.
בסדר, נכון לעכשיו, אבל אין שום התקדמות. אתה יכול להגיד לי ייצוא, אתה יכול להגיד לי
הייתה. סליחה, אני חושב שזה צריך לראות את הדברים במשקפיים קצת יותר רחוקים.
אני יודע, אני יודע.
לא, מה זאת אומרת? עכשיו יש משבר, זהו.
לא, לא, עכשיו משבר. מה המשבר? מה לפני שנה? יותר טוב?
לפני שנה יותר טוב.
מה יותר טוב?
היה יותר טוב. לא היה משבר עם טורקיה. טוב, הלאה. טוב, כן.
זה
יהיה
כזה
סגנון
של אנחנו נמשוך אותם
אחרינו,
שהם בעצם יהיו מוסריים
ויחפו
אותם להיות
קדושים. לא יודע, הלאה. עכשיו, בואו נחזור פה לדברי הרב. שימו לב, כשהרב פה מדבר על התוכנית של האידאה האלוהית ששוכנת בתוך האידאה הלאומית, באיזה אוצר מונחים הרב קוק משתמש? הוא מדבר פה במונחים מרקסיסטיים מפורשים. כן? כלומר, הניתוח הסוציולוגי לקוח פה מביטויים שלקוחים מתורתו של קרל מרקס. האינטליגנציה והפרולטריון. כן? פרולטריון, מושג קומוניסטי. מה הנחת היסוד של שיטתו של מרקס? שהעולם בנוי ממלחמת מעמדות, כשהמעמד העמל, שהוא מכנה אותו פרולטריון, הוא זה שמנוצל על ידי הקפיטל, והוא צריך לעשות מה שנקרא מהפכה, כדי להביא לדיקטטורה של הפרולטריון. ברגע שהיא דיקטטורה של הפרולטריון, תתהפך הפירמידה האנושית, ואז נוכל להביא את המדינה לקומוניזם. דהיינו, ביטול הרכוש. בסדר? ושוויון. עכשיו, דווקא כשהרב קוק כתב את הדברים האלה, זאת הייתה תקופה שבה העמדה הקומוניסטית הייתה מאוד אגרסיבית. כן? כלומר, והקומוניזם טען שהתקווה של העולם נמצאת בפרולטריון, כי הוא המעמד היחיד באנושות שלא הושחת. כן? שהרי הוא רק מנוצל. הקפיטליסטים טענו לעומת זה שהתקווה של האנושות לא יכולה להיות הפרולטריון, כי הפרולטריון הוא לא מלומד. ואם נשחרר אותו, או כמו ששחררו את העבדים בארצות הברית, אז מה שיקרה זה שהברבריות תשתלט על העולם. ההצלה של העולם זה האינטליגנציה. דהיינו השכבה המלומדת. מה אומר הרב קוק? הנה, אלה ואלה אינם יודעים על מה מדברים. יש שאיפה למערכת אורגנית. כל אחד עושה תפקידו על מנת להביא להופעת השכינה. הפרולטריון, כפי שאמרנו, זה מעמד העמלים כפי שמכנה אותו מרקס. מדוע אני אומר כפי שהוא מכנה? כי זה, הביטוי לא מוצלח. פרולטריון, הכוונה, מי שאין לו, זה מהלטינית בא, משמעותו מי שאין לו אלא ילדיו. הריחוש היחיד שלו זה הילדים שלו. כן, אבל מצד האמת, מה שבשיטה המרקסיסטית מכנים פרולטריון, זה המעמד העמל. אבל אלה שלא עובדים, ההומלסים וכדומה, נקראים תת פרולטריון, והם נשאו השנאה של הפרולטריון יותר מכל דבר. טוב, אור האידאה האלוהית. העולה ומזדקק בקרב עם כזה. הוא מטביע בו את חייו הלאומיים המלאים, פועל הוא אחר כך בעולם כולו. כלומר, מה שאומר הרב כאן, שזהו דגם לייצוא. גם בצירוף, עכשיו, לא רק אנחנו עובדים, באים גם כל מיני גויים טובים מכל העולם כולו, גם הם מצטרפים לרעיון הזה. גם בצירוף, כל הכוחות הפרטיים שבכל עם ולשון, בכל מקום שהם, שהיו נמצאים תמיד מוארים באורה זו וחיים בה. הדגם הקלאסי, יתרו. יתרו הוא הסגנון הזה של מי שבא מאומות העולם, וגם הוא חי מואר באידאה האלוהית. ופעולה זאת, אבי, הרב קוק גם מתכוון לאנשים בימיו. כן? במאה ה-20, יש כמה אנשים שהרב קוק זיהה אותם בין האומות, בתור אותם צדיקים שיכולים להצטרף. למשל, הוא דיבר על סולובייב. סולובייב, הרב קוק מכנה אותו חסיד אומות העולם שבדורנו. כן? ופעולה זו, סולובייב, איך אומרים את זה? סולובייב, כן, כן. הוא היה רוסי, פרבוסלאבי, שראה בעם ישראל את תקוות העולם. הוא אמר, אז דיברו בזנו על השאלה הגויית, השאלה היהודית. הוא אמר, אין שאלה יהודית, יש שאלה גויית. השאלה היא, איך יכול להיות שהאנושות התייחסה כל כך גרוע לעם הנפלא הזה? הוא אפילו ביקש רעיון מיוחד עם הצאר של רוסיה, כדי להסביר לו שהוא צריך להפסיק לרדוף את היהודים אם הוא רוצה להצליח. והצאר של רוסיה ביקש שלא יפגישו אותו יותר עם המטורף הזה. אגב, זה מתוך אמונה נוצרית עמוקה שהוא אמר את הדברים האלה. זה לא מתוך חילונות או דברים כאלה. טוב. עכשיו, ופעולה זאת תביא לידי ההכרה הבטוחה שהחיים המדיניים, אפילו הסוציאליים במובן היותר רחב, יקבלו רק אז את איתניותם ואת ערכם האמיתי, דווקא ביותם יונקים מתל החיים העליון של ידי האלוהית המוחלטת. כי נגיד שאתה תביא לצדק כלכלי, שוויון, אבל מה יעשה האדם עם השוויון הכלכלי הזה? עם כל מה שזה ייתן לו, זה שיהיה לו המבורגר לצהריים. מה זה ייתן לו? דווקא ביותם יונקים מתל החיים העליון של ידי האלוהית המוחלטת, המכשרת את כל המציאות כולה, במובנה הרחב והמתנשא, גם מעבר לגבולות הכרתנו המוגבלת וצורותיה, אל תכלית רוממות מעלתה, ההולכת ומתגברת בנחלה בלי מצרים. כלומר, האושר של האדם הוא בכך שהוא מתחבר אל מה שמעבר לו, אל האינסוף. הכשירה לזה האידאה האלוהית את ישראל בתכונה פסיכית, פסיכית הכוונה נפשית, ביחס גזעי, כוונה אברהם, יצחק, יעקב, במצב גיאוגרפי, ארץ ישראל, שכולם מסייעים ומכשירים לכך את כוחותיו העצמיים ואת המעמדים הסובבים אותו מבחוץ. הרב לא השיב על שאלתי המטריסה בעניין רבנים וקטנות. כיצד זה עובד בקנה אחד? ומדוע שמישהו ירצה להקשיב לקריאות של רבנים אם רובם אינם מבינים את מטרת היהדות? נו, דחילה, זה לא ככה, צריך ללמד זכות. אם על הסתם יהודי אנחנו מלמדים זכות, סתם אדם מלמדים זכות, אז כל בחומר על רבנים נלמד זכות. לא צריך להיות כל כך קשה כלפי רבנים. נלמד זכות. לפעמים אדם, גם אם הוא תמיד חכם, לא זכה להיפגש עם תכנים מסוימים, שהם אומנם תכנים של היהדות, אבל הוא לא זכה להיפגש עם זה, זה לא החינוך שהוא קיבל. אז צריך לקחת את הדברים בהדרגה. יש גם תפקיד למעצורים. הנה, אפילו הרב קוק אומר שזה טוב שלא מבינים תמיד אותך. בסדר? או, באמת, לא. וכנסת ישראל, במעמדה הניסה והנשגב בימים מקדם, בימי פריחתה והתחלת גידולה, בימי חסד נעוריה ואהבת כלולותיה, זה ביטוי מספר ירמיהו, זכרתי לה חסד נעורייך אהבת כלולותייך, שדבר על עם ישראל במדבר, לכתך אחריי במדבר, הגיע בנשמתה המזהירה בתעופה גדולה למכור האורה העליונה. איך הגיע למכור האורה העליונה? זה מעמד הר סיני, לא? את תכונתה הלאומית. עכשיו שימו לב איך הרב קוק מנתח את מעמד הר סיני, שזה היה סוג של זיווג. זיווג בין מי למי? בין התכונה הלאומית לתכונה האלוהית. את תכונתה הלאומית השרישה במעמקי האידאה האלוהית הצלולה, בכל להבת אש עוז אהבתה, ובכל תפארת הוד רעם גבורתה, ועם ברכי נוגהה חתמה לה את חותם לאומיותה. ובאוצר האידאה הלאומית שלה נגנזה ונזרעה האידאה האלוהית. ממש זיווג. בתכלית הכישרון, אלא שכלול העליון והגמור אמיר את העולם כולו ברבודו. כלומר, הגרעין הבסיסי של האחדות העצמית בין אידאה אלוהית לאידאה לאומית, הדבר הזה שהתחיל כרעיון אצל אברהם אבינו, הושג ביציאת מצרים ומתן תורה. עד כאן להיום.